So that was אני אקרא עוד פעם. בנושא של ההקדמות, הוא מדבר על הסנה, שהקדוש ברוך הוא קרא למה שמתוך הסנה, והסנה זה לא היה עניין גשמי, שהיה בחוש, שזה באמת שיח שבער בלהבה של אש, אלא לפי הרמב״ם, הנושא של הסנה זה להראות למשה את המציאות האמיתית, שהמציאות האמיתית היא כמו אש. זה כתוב בספר יצירה, שזה כמו שלהבת שיוצאת מגחלת. מצד אחד הכל קלה, הכל בוער, הכוונה הוא מפסיק להתקיים, כי הוא מתאחד עם האינסוף, עם האחדות האלוהית הפשוטה, הגמורה, המוחלטת, ואז לא נשאר כלום חוץ מאלוהות עצמה כאחדות פשוטה. וזה כילוי של המציאות הנפרדת של הנבראים, הם עולים באש, הם נשרפים כל הדבר, שלום אשרי, מה נשמע? אנחנו מדברים על המעמד של הסנה, אני רוצה עוד פעם אחת לדבר על הנושא הזה של ההקדמות. אמרנו שהסנה מגלה בעצם למשה את המציאות שהיא קלה באש, מה פירוש שקלה באש? הכל נשרף על קידוש השם, הכל נעלם, מפסיק להיות קיים, ויש אחדות פשוטה אלוהית. זה כי אלוהות היא באמת אחדות פשוטה, אז אין מציאות לנבראים, אבל הכילוי הזה עצמו הוא כל הזמן קיים כגילוי של האחדות האלוהית שמחלה את הנבראים, וזה הפירוש שהסנה לא הוקל, הוא בהרבה אש והוא לא הוקל. זה בעצם, אנחנו חיים במציאות התפיסה הבסיסית הראשונית שלנו, כך אנחנו נולדים, שיש מציאות לחומר. אנחנו חומר ואנחנו בעולם חומרי, ויש מציאות לחומר. וגם אנשים שנעשים דתיים, בדרך כלל הם מרגישים שיש אותי, יש את העולם, יש את המציאות, הקדוש ברוך הוא אחד מהדברים שנמצאים במציאות הזאת, ואני פונה אליו שירגן לי אותה, שייתן לי כסף, שייתן לי בריאות, שייתן לי מה שאני צריך, שלא יפקיר אותי, שיגן עליי. כאילו, יש אותי ואני צריך כסף, ויש כסף. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו, בבקשה, תן לי את הכסף שאני צריך, שאני לא אמות ברב. אז התפיסה היא חומרית, כי היא תפסת שיש מציאות שהיא חיצונית לבורא, ולבורא יש תפקיד במציאות הזאת, אולי התפקיד הכי גבוה הוא מלך מלכי המלכים, הוא שולט בכל הכוחות, אף אחד לא יכול לנצח אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה, עדיין הוא ממלא תפקיד במציאות שהיא הבני אדם, החומר, והוא השופט, הוא המלך, הוא אבל זה לא שאין בכלל מציאות. האמת היא שאין בכלל מציאות, האחדות האלוהית היא פשוטה, המציאות היא אש, היא כיליון, הסנה בוער באש, והוא צריך להיות עוקל, הוא צריך להתעכל באש. זה ההסתכלות האמיתית, והקדוש ברוך הוא קרא אל משה, משה היה רועה צאן, והוא היה אדם בך שחי בעולם, והוא אומר לו, לא, העולם שאתה חושב שאתה חי בו, זה לא, זה רק אלוהות, יש רק אלוהות, אין באמת עולם. אבל העולם הוא גילוי של האחדות האלוהית בזה שהעולם מתאחד איתה, והייחוד הזה כל הזמן קיים, כי הגילוי האלוהי כל הזמן קיים, אז הסנה לא הוקל. זה בעצם, זה סוד מעשה מרכבה, איך יכול להיות שמצד אחד האחדות האלוהית היא פשוטה ומוחלטת, זה מחייב שאין נבראים, אין במורכבות כלל. צד שני, יש נבראים, אז אז, וזה לא סתירה, זה לא סתירה כי זה, זה זיווג, זה אש, אלא, זה, זה, אש זה, זה לא שני דברים שכל אחד עומד במקום שלו ואז הם מתנגשים, אלא כאילו, אנחנו לא חייבים את זה, בגלל זה מסע מרכבו הוא סוד, אבל זה הנושא, וזה מה ש... זה הגילוי של הסני. אז... אז משה... אז הרמב״ם על זה אומר, לא יגזור בתחילת דעת שיעלה בליבו, ולא ישלח מחשבותיו תחילה, והשליטם להשגת האלוה, אבל יבוש. וימנע ויעמוד, עד שיעלה ראשון ראשון. שלום עודד. אז שמעת עודד את מה שהקראתי, על המראה של הסנה, לא אגזור, שזה הצד הרוחני של העולם, של הגילוי האחדות האלוהית, שהוא כמו אש, אז הוא אומר, אז זה לא יגזור בתחילה דעת שאלה בליבו, ולא ישלח מחשבותיו תחילה וישליטם להשגת האלוה, אבל יבוש וימנע ויעמוד עד שיעלה ראשון ראשון. אז על זה אני, כאילו, רציתי קצת לספר איך זה בחיים. לא רק, בדרך כלל אנחנו לומדים רק איך זה בפילוסופיה, באידאות, אבל... רציתי להגיד איזה מילה, איך בחיים שלנו אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. יש... אני אספר קצת על עצמי, נגיע מזה למשהו שאולי יותר כללי. זאת אומרת, לפני בקצת פחות מ-20 שנה הייתה לי תקופה, כאילו לפניה אני, החיים שלי מאוד אינטנסיביים מבחינת תפקוד ועברו עליה הרבה דברים, וזה לא היה טוב, זה לא היה תפקוד נכון, זה היה תפקוד מעולץ, בריחה ממשהו, פצוע, והרגשתי שאני חייב כמעט 3 שנים להיות בהתבודדות גמורה, זה היה בדיוק אחרי גירושים, הייתי צריך להקל את זה, וגרתי באיזה חור, באיזה דירה סחורה כזאת, ופשוט כמעט 3 שנים לא יצאתי משם בכלל, לא הסתובבתי בחוץ, שום דבר, כאילו, כתבתי על הגמרא פירושים, מה שזה עכשיו הבלוג, זה נקרא תלמוד מוסבר ומאמרים, על סוגיות של גמרא, אבל הכתיבה הזאת היא ספקטרום מאוד צר מהחיים של בן אדם. יש שם איזה פעילות, יש שם חיים, יש שם חוויה, אבל זה רק בפלח מאוד קטן מכל הצרכים של בן אדם להיות חי. יש בן אדם צורך בחוויות, מהמון סוגים שונים, כי יש בו המון מדרגות. בבן אדם חי יש המון קומות, יש המון כוחות חיים, גשמיים, רגשיים, אנושיים. אדם צריך חוויות, לראות את הטבע, לראות בני אדם, לעשות דברים. כאילו, הכתיבה הגמרא היא לא ממלאת את הכל. היא ממלאת צורך אחד מסוים שזה כן, אבל לא זה לא באמת ממלא. אני אז הרגשתי יש כזה כתוב בחז"ל, במדרש, שבגיל 40, לפני גיל 40 אדם רץ ככלב אחרי מזונותיו, ובגיל 40 הוא מגיע לבינה, והרבה, יש כזה דבר מפורסם, משבר גיל 40. כי נגיד, כלב שרץ, הוא סתם רץ, הוא אף פעם לא חושב למה אני רץ, לאן אני רץ. מה מניע אותי לרוץ, ממה אני בורח, לאן אני רוצה להגיע, מה זה רצון, הוא לא חושב לרוץ. אז האדם רץ ככלב אחרי מזונתיו, ובגיל 40 לבינה נכנסת עוד מדרגה שפתאום אדם מסתכל על עצמו, ואומר, מה זה ריצה הזאת? ממה אני רץ? לאן אני רץ? למה אני רץ? מה זה? זה איזשהו, כל זה אינטרוספקטיביות, לא יודע, כאילו, שבאדם מסתכל על עצמו פנימה, לא רק החוצה לאן הוא רץ, אלא יש הסתכלות על עצמו. אז זה איזושהי מדרגה, אבן סינה כותב בזה, שזה מדרגה שזה נקרא שאדם שכלי, שיכול להסתכל גם על עצמו, לא רק על מה שבחוץ. אז היו לי פצעים נפשיים, אבל אני חושב שהם גרמו לי להרגיש באופן מאוד חד, מאוד ברור, משהו שהוא נמצא בטבע, בבסיס שהטבע זה כל בן אדם. רק לא תמיד זה כל כך חריף, זה כל כך קיצוני, אז כשיש פצעים נפשיים זה מקצין את זה, אבל הקצרה לפעמים עוזרת לך לראות לא רק את מה שפצוע, אלא גם את הטבע היסודי, את היסודות של המציאות, שהם כאילו, אז נגיד יש פה קיר, אז אם אני רץ לתוך הקיר ודופק את הראש בקיר ומדמם, זה עוזר לי לתפוס שיש פה באמת קיר. אבל הקיר קיים. אז אני הרגשתי שכל חיים אני ברחתי ממשהו, והייתה לי איזו החלטה אסטרטגית לעצור, להסתובב 180 מעלות, ובמקום שזה יהיה מאחורי הגב שלי ומריץ אותי, אז אני מסתכל על זה, רוצה לראות מה זה. אז, ואני כאילו מסתובב מהשמיני מלות ואני אומר, אני מפחד מזה, אני בורח מזה, אז בוא עכשיו אני עומד, בוא אליי תאכל אותי, מה כבר יקרה, מה מקסימום אני אמות, לא ממה. כאילו, היה לי אז חלום שהוא היה מאוד חזק וחוזר על עצמו לאורך זמן שאני מפחד, אני נועל את הדלת בחדר, ואני פתאום מרגיש שמישהו נוגע בידית כי לא רוצה להיכנס, ואני חס על זה פחד אימים, אני רץ לדלת ואני יודע שהיא נעולה ואני מוודא ואז זה כבר לא בטוח שהיא נעולה, ואני מנסה לדחוף אותה שלא יכולה להיכנס, ופתאום אני ארגיש שכן מצליחה להיכנס, ואז אני מתעורר בבעלה האיומה, בעלת מוות. ובחלומות הכלל הוא שכל דמות שאני מופיע בחלום זה תמיד אני. אז זה אני שעמד שם בחוץ ורצה להיכנס, וישבתי, טוב, אז אני אפתח לו, אני אראה מה הוא רוצה. כאילו בדמיון מודרך כזה, זה עבודה עם חלומות שנכנסים לאיזה מצב ששוקעים לתוך דמיון, כאילו אתה כמו חולם, ואז אתה שואל את הדמות בחלום, למה היא מופיעה, מה היא רוצה להגיד, מה היא מחפשת, מי היא, אתה מנסה להסתכל עליה, לראות מה אתה יכול להוציא מזה. והדמות הזאת היא הייתה כמו זומבי. מין, כמו בסרטי אימה שיש כזה זומבי שמת, שיש לו עיניים שהם כמו פנסים כתומים או ירוקים כאלה, והוא לא מתקשר בכלל, הוא רק מוות. זה הדמות כזאת, בגלל זה הייתה כל כך מפחידה, ואני תפסתי שיש בתוכי חלק, נקרא לזה החלק של החומר, ממש החומר, שזה בעצם מת, זה אין שם חוויות, אני אוכל, אז אני נהנה, אבל כל החוויות הן לא ממשיות, זה כאילו אני רואה משהו, שולח את היד, אבל היד עוברת דרכו, היא לא נוגעת בו, גם יש את החוויה של אוכל, אני אוכל, אני מרגיש שאני אוכל, אני מרגיש גם שזה טעים לי, אבל אני לא באמת נוגע בזה. אני לא יודע איך להסביר כל כך. ככה כל החוויות, כאילו הכל דרך איזה מסך זכוכית, שאתה רואה, אתה נמצא שם, אבל משהו אתה לא מצליח לגעת, כאילו דרך איזה כפפה, כאילו אין, החוויות לא ממש נוגעות, מה מפריע לחוויות לגעת? יש איזה חומר, איזה גוש, איזה אבן, שזה בעצם כאילו מוות, זה לא, החוויות לא מגיעות לשם. הן קורות מסביב, הן קורות מבחוץ, הן מטשטשות את זה, הן מסוות את זה, זה הדחקה, זה הדחשה, זה בשביל שלא תשים לב שהדבר הזה נמצא שם, אז אתה ממלא את עצמך בכל מיני חוויות, אבל זה שם, מאחורי כל החוויות זה שם, זה תסכול טהור. שהוא נמצא שם גם מתחת למציאות, כאילו ברובד, ביסוד של הדברים, זה נמצא שם, גם כשלא מרגישים וגם כשמאוד עסוקים ובונים ועושים ורצים מפה לשם, אז רצים בשביל לא לראות את זה, בשביל לא להיות שם. ואני הרגשתי שאני רוצה כן להיות שם. שבעצם החוויה היחידה שהיא לא זיוף, היא לא אוויר, היא לא דמיון, היא לא משהו שאני מושיט היד ובעצם אין שם כלום ושום דבר לא נוגע. כאילו אני מסתכל מהחלון, אני רואה נוף, אני יוצא החוץ, אני מטייל, אני רואה את העצים, אני רואה את השקיעה. זה טוב לי, אבל זה לא משהו בנשאר בודד, נשאר מנותק, נשאר חומר שלא לא מקבל חיים מכל זה עד הסוף, עד המגע ממש. אז מה כן אני יכול לגעת בו, מה כן העולם שלי, שהוא לא אשליה, שהוא באמת הדבר האמיתי, זה התסכול הזה, זה המוות הזה, זה הגוש אבן הזה. הוא, כאילו התסכול כאילו הוא מכסה לי את הפרצוף, סוגר לי את העיניים, מנתק אותי מהמציאות. אז אין לי מציאות, מה המציאות? זה הידיים האלה, כאילו מישהו בא מאחוריי, שם לי ידיים כבדות על הפרצוף, סוגר לי את העיניים, את הנשימה, אני חנוק, אין לי נשימה, אני מקובץ. אז הכל לא ממש קיים בצורה שעד הסוף נוגעת, אבל מה כן קיים? הידיים האלה שחוסמות, המחסום הזה, העיוורון הזה, הוא כן באמת קיים. אז בוא שהוא יהיה העולם שלי. הוא יהיה החוויה שלי, אותו אני אלמד, איתו אני אחיה, הוא יהיה המציאות שלי, איתו אני אעשה את הריקוד הזה של בן אדם ומציאות, מול הדבר הזה, מול הגוש הזה, שמה אני והגוש ביחסים, אני לא אברח ממנו, אני לא אפחד ממנו, אני אעמוד, אני אסתכל עליו, והוא הנוף שלי, הוא החוויה שלי, הוא הלימוד שלי, כי שם זה מתחיל, זה הדבר. זה הדבר שיכול באמת לנגוע בו. זה כמו אדמה. האדמה היא זאת שממנה יוצאים הצמחים. מהמקום הזה של החומר, החומר האחור, האבן, החומרים ממש, מהחיכוך איתו, מהכאב איתו, מהעיסוק בו, מהנגיעה שם להיות עם התסכול הזה, עם המוות הזה, המוות, כאילו, יש בנו גוש של מוות. אנחנו כך וכך קילו בשר, זה אותו בשר שיש לנו כפו במקפיא של עוף. אנחנו גוש, יש, זה... אז יש לי במקפיא, זה 2 קילו עוף, אז אני פה 80 קילו, 90 קילו בשר. זה מוות, זה כפור, זה, כאילו, גם אם זה לא כפור, זה גוש. ואין שם חוויות, אין שם נגיעה. ואני סוחב את זה עליי. אז... מה שבאדם רוצה זה לברוח מזה, איפה יש כן חיים? בזה אין חיים. בוא נראה איפה כן יש. אז הוא משליט את מחשבותיו תחילה, אז הוא משלח את מחשבותיו תחילה ומשליטם להשגת האלוה. שם יש חוויה, שם יש אור, שם יש חיים, שם יש יופי, שם זה מעניין, שם יש אלוהות. אני ארוץ לשם, מה אני צריך להיות עם, עם הגוש הזה של חומר? והאמת היא שלרוץ לשם, זה, הרמב״ם אומר שזה מה שקרה לאלה שנכנסו לפרדס ולא יצאו בשלום, בין זונה ובין הזה ונשא בין אבויה, שהם היו עוד יותר גדולים מרבי עקיבא בתורה, וככה משמע בחזל. בפרק ה', חלק א' פרק ה', אנחנו קוראים. זה על הסנה ועל משה רבינו ש... אז הם לא יצאו בשלום, כי השתבשה דעתם, הם מתו, השתגעו או כפרו. כי הם התנתקו מהחומר. זה גם מה שקרה לנדב ואביהו בני אהרון, לפי הרמב״ם, הוא כותב בפרק ה' נדב ואביהו, שזאת האש זרה. כי האש האמיתית, הרוחניות האמיתית, היא יוצאת מהחומר, כמו שלהבה של נר היא גנוזה בשמן. זאת, כשיש נר עם להבה, הלהבה מוציאה את מה שגנוז בשמן. האור הוא כבר בשמן. האנרגיה, החום, האור, מה שיש, האש, היא מונחת בשמן עצמו, הלהבה רק מגלה מה יש בשמן. היא לא משהו אחר. הגילוי האלוהי הכי גבוה, ההתחלה שלו, הוא מונח דווקא במדרגה הכי גשמית. כתוב נעוץ סופה בתחילתן, בספר יצירה, שדווקא בעקב, בהכי חומר, שכבר לא רואים שם חיים בכלל, מרוב שזה פשוט, העקב זה נקרא, זה האור המת, שכבר לא, אין שם חיים. אז שם יש את הגילוי הכי עליון, הכי גבוה, שמעל השכל. החומר הוא המקרה, והמקרה הרמב״ם אומר בחלק ב' בפרק י"ט, שזה גילוי של הרצון האלוהי העליון הראשון שהוא מעל החומר, מעל השכל. אז הוא דווקא במקרה, הוא אומר את זה שם על המקריות של הכוכבים בשמיים. אז שמזה רואים את הרצון, שהקדוש ברוך הוא מתווכח שם עם הדעה שהקדוש ברוך הוא זה רק שכל ואין לו רצון, אז הם פורים את הרצון במקרה, כי המקרה השכל לא תופס. וזה החומר, כל המקרים באים מהחומר, המקרים הלא שכליים. וזה נמצא בחומר עצמו, והדרך להגיע לאש, לאור, זה שה... עודרים בחומר, עודרים באדמה, והאדמה מצמיחה את, את, את מה שצומח. כן, זה אותו עדר, כן. זה זווית אחרת. הנושא של העדר זה נושא מאוד מאוד רחב, זה אולי נושא הכי רחב. אז זה אותו עדר שדיברנו עליו פעם קודמת, של הגעגוע, של החסר. אני עכשיו... מוסיף על זה, מרחיב את זה, מכניס עוד זווית באותו נושא עצמו של אותו עדר שאנחנו מדברים עליו. כאילו, הטעות של מי שמנסה לגדל הציצים, והוא לא יודע באמת איך עושים את זה, הוא שם משהו בעציץ, והוא משקיע יותר מדי, אז אמת. כי... יש לזה את הקצב שלו. האדמה מצמיחה, היא מצמיחה בקצב שלה, וזה קצב של חומר, זה הולך לאט לאט. הרוח רוצה לרוץ, היא מתנפלת, היא משיגה. אפשר לעוף עם הרוח, יש לה כנפיים. החומר הוא כבד, 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 הוא אבן, הוא אדמה, הוא עפר. אז... לחומר יש את הקצב שלו, אתה שם גרעין באדמה, תבוא עוד 3 חודשים, תראה קצת התחיל, עוד 3 חודשים אולי יצמח לך משהו, אם זה משהו קטן, אם זה סתם עגבניות, אם זה עץ חרוב, אז תבוא עוד 70 שנה, ותראה מה יצא לך מזה. זה יש לו את הזמן שלו, זה 70 שנה, אתה חונה מעגל. הוא אמר, עכשיו אתה נוטה עוד 70 שנה, מי אמר שאתה תחיה בך, אתה נוטה לילדים, לנכדים. אז יש לו את הקצב שלו, כי הוא חומר, הוא כבד, הוא לא... זה לא... עכשיו, אם בן אדם מרגיש שהוא רוצה את הרוח, הוא לא רוצה להיות עם הפרצוף בתוך הבוץ, ממש על הפנים, בתוך האבן, בתוך התסכול, בתוך זה שאני לא מרגיש כלום, שאין לי חוויה, שאני... אין לי שמחה, אין לי חיים, אני גוש בשר, גוש בשר. אז להיות עם הפרצוף בתוך הדבר הזה, אני רוצה. אתה מסתכל למעלה, יש אנשים, יש אהבה, יש חוויות, יש טבע, יש חוכמה, יש דברים. אני רוצה להיות שם, מה אני רוצה להיות תקוע בזה? אז זה לא עובד ככה, כי הכל צומח מהחומר, והחומר מצמיח מעצמו בקצב שלו, ואתה צריך פשוט להבין שהוא עכשיו, אתה עודר בחומר, זאת אומרת, אתה מתנגש איתו, אתה שם, אז מהחיכוך, מהכאב, מהדימום הזה, זה העידור, זה החריש, והאדמה מצמיחה, אז הצמח לא צומח מכוח עצמו, האדמה מצמיחה אותו, אז זה הקצב שלו, ואתה לא, אם אתה תשקיע יותר מדי, כי אתה רוצה כבר, נמאס לך מהאדמה, אתה רוצה כבר עלים, אז אתה תהרוג את העלים, אתה תשבש אותם, אז משה רבנו, כשהתגלה לו הסנה, אז התגלה לו שיש רובד רוחני, יש רובד של אלוהות, יש אור בעולם, אור של הגילוי האחדות האלוהית, שהעולם הוא בעצם אחד עם האלוהים, והאלוהים הוא אינסוף, ולשם אנחנו נחשפים, וזה האור, אז מה התגובה שלו? הוא התבייש. הוא אומר, אני גוש בשר, אני חתיכת אפר. יש גמרא במסכת סוטה, שאין תפילתו של אדם נשמעת עד שישים עצמו כבשר. יבוא כל בשר, יש שם שני פסוקים, יש גרסאות, שיבוא כל בשר לפניך, שאדם בא לאלוהים כבשר. אז משה רבינו אמר, אני גוש בשר, אני חומר, אני אבן, אני כבד, אני לא יכול לראות פה אלוהות, אני לא יכול לראות פה אור וחיים, אני רואה גוש בשר, אפילו חוויות הבשריות אין לו מרוב שהוא בשר, אין, אפילו לא יכול ליהנות מאוכל, מדברים כאלה, כי הוא נהנה, אבל זה לא נוגע, זה לא ממלא, זה לא מחיה, זה לא... הוא פשוט, זה חתיכת מוות, זה זומבי כזה. אז זה הבשר ממש, העקבים, הבשר שכבר אין בו חיות, שהוא עקבים מתים. אז אני גוש בשר, זה מה שאני. אז הוא התבייש, איך אתה רוצה שנראה אלוהות? איך אתה רוצה שנראה אור? איך אתה רוצה שנראה שהמציאות אחד עם האלוהות? איזה בושות? איפה אני ואיפה זה? אני חתיכת בשר. אז זה מה שכתוב, שהוא התבייש. הוא לא רץ, הוא לא רץ ואומר, וואו, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא מזמין אותי, הוא מגלה לי, הוא מראה לי, הוא אומר לי, בוא תראה, תראה את הרוחניות. אז הוא אומר, איפה, אבל איזה בושות. לא, זה גוש בשר, אתה בא ללמד את הרוחניות עכשיו. אז הוא התבייש, הוא נמנע והוא עמד. כלומר, אני בחומר, אני שתול באדמה, הראש שלי בתוך האדמה והרגליים יוצאות ככה בוטות, כמו איזה צנון כזה, אני הראש שלי באדמה. סתם הזכרתי, הייתה לנו שכנה מעלינו, ושאלנו אותה, היה לנו משפחתון בבית, ושאלתי אותה, אישה מבוגרת, מרוקאית, ושאלת אותה אם הרעש מפריע לי, אז אמרה, אני כל היום מנקה, מה אני יכולה כבר לשמוע? אז אני אצלנו פתגם במתיחה המשפחתית כזאת, כאילו, אני ממש באדמה, מה אני יכול, כאילו, מה אני יודע יותר מזה? אז הוא עמד. ומה אז קרה? עד שיעלה ראשון ראשון. זאת אומרת, האדמה מצמיחה, אבל בקצב שלה, ראשון ראשון, זה לא הריצה שאנחנו רוצים לרוץ. זה הצמחה של האדמה, זה הצמחה של האדמה, זה ראשון ראשון, יש לה קצב משלה, וכל פעם שאדם פונה אל הבשר, אל האדמה, ומרגיש את המצוקה, מרגיש איך הוא דופק את הראש בקיר, מרגיש איך הוא מת. כשאדם חווה את המוות, את המוות שבחומריות שלו, זה מוות אמיתי. להיפרד הנפש מהגוף זה לא מוות, להפך, זה חיים. כשהנפש נפרדת מהגוף, אז הנפש זוכה להשגות בלי המחיצות של החומר. אז פתאום באמת משיגה, וזה החיים, צדיקים באמותם, קוראים חיים. אבל אנחנו, אבל רשעים בחיים, קוראים מתים, זה המוות. המוות זה להיות חומר, להיות חתיכת בשר. אז אין לך, זה ההפך מהחיים, שזה ההשגות שיש לצדיקים אחרי המוות. מה שאנחנו קוראים למוות זה לא מוות, זה חיים. זה, 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 זה הנפש פושטת את המחיצות ומגיעה מופשטת להשגות המופשטות. המוות זה להיות חומרי, גם אם אתה, שהם בחיים כמו הם מתים, כי הם בחומר. אז אין, כאילו, כתוב שבע יפול צדיק וקם, אז שמעתי, אומרים שזו עוד מסורת מאגרה. שזה לא שבן אדם צדיק, ואז אתה אומר, הוא נפל, אוי ובוי, אז יפסיק להיות צדיק, זה לא אין דבר, הוא יקום, הוא יישאר צדיק, לא. הצדיק זה בגלל שהוא נפל, אם הוא לא נפל, הוא לא היה צדיק. הצדיקות שלנו נובעת מהנפילה. הוא כל הזמן נופל וקם, נופל וקם, והנפילה היא עושה ממנו צדיק. כי הנפילה זה להיות במוות, בחומר. הרשעים נשארים שם, טוב להם שם. הם לא סובלים, הם מתמכרים לאשליה, לדמיונות, להסחות הדעת, לשקר. הם זורמים עם זה וזה טעים להם, והם לא מרגישים שהם לא נוגעים באמת, שהם לא חיים באמת, שזה רק, זה רק בכאילו, זה רק באיזה דמיון של חיים, אבל כשאתה רוצה באמת לגרת, להיות שם, זה לא, זה ריק. יש הרבה שיש להם את כל הנאות העולם הזה, והם מחפשים רוחניות או חוזרים בתשובה, משהו, גם ריק לי. מה ריק לך? יש לך מכונית, יש לך זה, מכונית הכי יפה, מלא כסף, אתה עם דוגמנית, לא יודע, יש לך וילה, מה ריק לך? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז אתה מנהל חברה גדולה, אתה מנהל בנק, לא יודע, אז הוא אומר, אבל ריק לי, ריק לי, ריק לי, מה ריק לך? כי אני לא חווה חיים, אני סוחב, אני עובר מיום ליום, אני... איפה, אני לא חווה את החיים, כי אני לא, שום דבר לא באמת נוגע בי. אז מה כן נוגע בך? נוגע בך ששום דבר לא נוגע בך. נוגע בך החומר, המוות, התסכול, החושך, זה נוגע. אז הרשעים לא רוצים שזה מה שיגע בהם. גועל נפש, מה אני צריך את זה? אבל הצדיק מבין שזה הדבר היחד שנוגע, אז כנראה זה אמת, זה שם צריך להיות. אז כאילו, זה לא נוצץ, זה לא מבריק, זה לא כיף, זה לא צבעוני, אבל זה... אם זה הדבר היחד שבאמת נוגעים בו, אז זה האמת, אז זה הקדוש, אז הקדוש ברוך הוא שם, הוא באיפה שנמצא. באיפה שיש מציאות, אם זה המציאות, חוויית מציאות היא שם באמת, אז שם אני צריך להיות, כי אני מחפש את המציאות, מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש את המציאות האמיתית, לצאת מהדמיונות, ואז הצדיקים מזה מגיעים לבסוף, שאפילו במותם הם נקראים חיים, כי צומח להם, מהחומריות הזאת צומח להם משהו, הראשיים לא נדפקים על המציאות הזאת, לא דופקים את הראש, לא מדממים, הם לא נחנקים שם, הם מצליחים לזרום בלי להיחנק, הם לא מרגישים את הרי כזה שיש בדבר הזה, את הריקנות, אז הם לא מרגישים את זה. זה החזוני שקראנו פעם קודמת, הוא אומר, זה בא מעדינות הנפש. כשאין עדינות הנפש, אז אני קורא את המכונית, את העיר עם המכונית שלי, הנוצצת הכי יקרה, וטוב לי בזה, אני גר בווילה הכי מרשימה, טוב לי בזה, אני לא מרגיש את הריק. כשיש שעת השקט עם עדינות הנפש, פתאום ריק לי, פתאום כל זה כלום. זה כתוב שהנפש היא בת השמיים, והיא ירדה לעולם הזה, לגוף, זה כמו בת מלך שהתחתנה עם עירוני, שכל מה שהוא תן לה להספיק לה, לא ימלא אותה. אז מה המציאות? המציאות שזה לא ממלא, שאין, שאני לא בשמיים, שאני לא בארמון של המלך, שאני בת מלך אבל בכפר, אני התחתנתי עם איזה כפרי, עירוני של הגמרא זה כוונה הכפרי. יש פה בהמות, אין פה את מה ש... את ארמון המלך. אז זה המציאות, מהיעדר. הכל צומח מהיעדר. אז זה הכוונה שראשון ראשון, זה הקדמות. כאילו, מה שצומח מהפגישה עם החומר, וזה צומח בקצב של החומר, בגלל זה זה ראשון ראשון, זה לאט לאט, זה סולם שהרגליים שלו מונח ארצה וראשו מגיע השמיימה. אז יש את הצד שמונח ארצה, הסולם עומד על המונח ארצה, אין לטפס בשמיים בלי כל הזמן שאתה גם מונח ארצה, ומהמונח ארצה יש את ה... את הראש המגיע השמיימה. בלי המונח ארץ, אז זה לא יהיה ראש המגיע השמיימה. אז המונח ארץ, זה תמיד משאיר אותך באמצע הדרך, כי אתה סוחב כל הזמן את הארץ איתך. אתה לא עוזב אותה, אתה לא משתחרר, השלהבת לא מתנתקת מהשמן, ואף על האוויר למעלה. כי אז היא מיד מתפוצצת, וזה ריחוף. זה רואים את זה שאנשים מרחפים, אז הם רוצים לעזוב את החומר, וזה מה שקוראים בחוף, בכל מיני כתות וניואג' או חוזרי בתשובה מתחילים, הם באיזה שלב של רחוף. אז הסולם הוא לא כזה, הוא מונח ארצה, אז הוא בין הארץ לשמיים, אז אתה תמיד יש בך את החומר, ויש בך השגות של מעל החומר שהם צמחו מהחומר עצמו, אז הם לא יכולות להיות לגמרי בשמיים, כי עוד הם תמיד ניזונות מהחומר, תמיד שתולות בחומר, האדמה, החומר מצמיח אותם בכלל, זה מגלה את החומר עצמו, זה הכל חפירה בחומר, זה חריש, אז זה תמיד משאיר את האדם גם חומרי, אדם לא מפסיק להיות, תמיד, כאילו כתוב שאדם בא לבית המקדש, כל בשר, הוא בא כבשר, הוא בא כחומר, ככה הוא בא לבית המקדש ומתפלל, ובא לבית המקדש ברגלים לראות ולהיראות, אז זו ההתעלות הכי גדולה, ושם אתה בא כבשר, זאת אומרת, אתה תמיד כבשר, אתה תמיד עציץ, שהולך עם המיכל ועם גוש אדמה, וכל מה שיש זה שתול באדמה הזאת, וזה כמו עציץ, לאן שלא תלך, הגוש אדמה שלך בא איתך, אבל הוא מצמח אותך, כל מה שאתה זה האדמה הזאת, כל הצמח זה האדמה, הוא רק מגלה את האדמה, צורה שהאדמה מגלה מה היא באמת, זה הגילוי אחדות האלוהית האמיתי, שמגלה מה החומר באמת, אז אם החומר זה אלוהות, אז באמת האחדות האלוהית היא עד הסוף, אז הגילוי אחדות האלוהית הוא בחומר, והצמיחה, העלייה היא גילוי מה יש בחומר, אז זה תמיד איתו, זה תמיד אתה בא כבשר, אתה תמיד הולך עם הבשר הזה, ובגלל זה אתה תמיד באמצע, אתה תלוי בין שמיים לארץ, אתה לא יכול לעוף לשמיים, זה אחרי המוות. אחרי המוות אתה משתחרר סוף סוף מהמשפולת הזאת, מהבשר הזה, יש לך את הפרי, מה שצמח מזה, וזה כבר מופשט, זה כבר לא חומרי, אבל כתוב שהיום לעשות אותה ומחר לקבל שכרם, כאילו, כתוב שטובה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא מכל חי העולם הזה, כי לנגוע, לחיות, להיות, החומר לא נותן, אז אם אתה חרגע אחד בעולם הבא ששם כן הדברים נוגעים, ואין את המסך של החומר, ההנאה שיש, התחושת חיים שיש, הנגיעה, באמת אני נוגע, אני חי, אני באמת שם, אני שמח, אני באור, אני באמת באור, אז זה, יש לך רגע אחד בעולם הבא שהוא שווה יותר מכל חי העולם הזה. לא תגיע בכל חי העולם הזה לרגע אחד כזה, שאתה תגיע אליו כשאתה מופשט מהחומר. מצד שני כתוב ששעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה היא יותר מכל חי העולם הבא. כי פה אתה מצמיח, פה אתה עובד ואתה עושה שיצמח, אתה פה חופר באפר שיגלה את האלוהות שבו, ואז פה אתה יוצר את הגילוי האחדות האלוהית במדרגה הכי אמיתית שלה, וזה לא יהיה לך בעולם הבא, כי שם אתה לא עודר באפר. אז מבחינה זאת, טוב שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חי העולם הבא. אז היום עודרים באדמה, ובעולם הבא אנחנו, מה שיצא לנו מהעידור הזה, זה האור, ואנחנו נהיה באור. לא נעדור יותר, זה שבת, כבר לא עובדים, כבר רק נהנים. אז עולם שכולו שבת, כבר לא צריך לעדור. אבל אנחנו בינתיים, כל זמן שעוד יש לנו גוף, אז אנחנו בששת ימי המעשה, אנחנו עודרים באדמה, ששת ימים תעבוד. שבת רק נחים, בעולם הבא, ובעולם הזה עובדים. וזה עבודה, זה עבודת השדה, עבודת האדמה. ואנחנו אדמה, ופורשים בה, ומזה צומח. אז זה הכוונה פה שמשה התבייש, הוא אמר, אני גוש אדמה. ואז הוא עמד, הוא אמר, אני לא יכול. אני לא יכול לראות את האור אלוהי, אני מצטער, וכאילו הקדוש ברוך הוא אומר לי, אתה כן יכול, בוא, אני מזמין אותך, ואני אומר, אני לא, אני גוש בשר, מה אתה רוצה ממנה, איך אני יכול? מה אני יכול לראות יותר מזה שאני כולי חושך, שאני כולי אדמה, שאני כולי מוות, מוות, מוות אין חוויות, אין אמיתיות, אין הנאה אמיתית, אין שמחה אמיתית, זה הכל גוש של מוות. אז מה אני אעשה? אז הוא עמד, ואז הוא עלה ראשון ראשון. זאת אומרת, מהבושה צמח משהו. המשהו הזה צמח מהבושה, והוא צמח בקצב שלו. והגדולה היא פה באמת להישאר כל הזמן עם הבושה. לא לעזוב לשנייה אחת, את ה, את ה, את החומר, ולא, לא, לא, לא לצאת מזה שאני מגיע הקדוש ברוך הוא לתפילה כבשר, לא לשכח שני אחד שאני בשר. הרב כל הזמן אומר שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, אז שואלים בגמרא לכולם, כל מי שקורא לו קרוב, אז אומר לא, לכל אשר יקרא לו באמת, רק מי שיקרא לו באמת, אז הוא קרוב אליו, לא סתם לכל קוראיו, וכתוב שם בגמרא שחכמים בכו על זה, איך אני יכול להגיע לאמת, איך אני יכול להיות קורא את השם באמת, מה זה להיות באמת, מה זה נקרא להיות אמיתי בלקרוא לשם. אז הרב הביא את זה מרבי ירוחם, הוא הביא שם את זה מחזל, אני לא זוכר פשוט בדיוק, שככה אבל הוא למד את זה, שהאמת פה זה לדעת שאני חומר, לא לרגע אחד לשכוח את זה. שאני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אז אני לא אהיה קרוב, שאני רוצה לקרוא לו. סליחה, אני רוצה לקרוא לו, אז הוא יהיה קרוב אליי מכוס שאני קורא לו, זה רק אם זה יהיה באמת, ובאמת זה רק אם אני לא אאבד שנייה את, ה, את, ה, את זה שאני בשר. וכמו שאברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר, מעפר באתי ולעפר אני הולך, ובינתיים אני גם גוש בשר, משהו כחרס הנשבר. אז רגע אחד אתה עוזב את זה ואתה אף. שנייה אחת, זה מה שקרה בפרדס לחכמים שהם היו יותר גדולים מרבי עקיבא והם ראו כל כך הרבה אור, אז שנייה אחת הם כבר לא חוו את זה שהם גוש בשר ואפו. וזה כמו רוח כזאת, ואתה צריך להחזיק באבן, באדמה, לא לעוף ברוח. ברגע אחד שאתה עוף, אתה מאבד, אתה הולך לאיבוד. אז זה אחיזה, זה גם כתוב בגמרא בחגיגה שעל ארבע שנכנסו לפרדס, רבי עקיבא הזהיר אותם, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תגידו מים. זאת אומרת, זה אבן. זה אבן שנראית כמו מים. כאילו, זה מים שמשתקפים, זה אבן בצורת מים. אבני שיש טהור זה אבן, אבל יש בה את השקופה והיא טהורה, טהור זה מאיר. יש אור באבן הזאת, וזה נראה כאילו זה מים, מים זה הכוונה השפעה, זה תורה. המים, אין מים אלא תורה, כאילו, במשל הזה, המים זה התורה, זה החוכמה, זה האור האלוהי. אז הוא אומר, אתם מגיעים למקום שאתם רואים אור, אז אתם חושבים, הנה זה האור האלוהי שמאיר לנו, אז הוא אומר, לא, זה אבנים. אל תשכחו, שנאמר דובר שקרים, אל תגידו מים מים, אם אתם רואים לפני שיש טהור, למה אל תגידו שאני אמר דבר שקרים לא ייקון כנגד עיניי. זאת אומרת, אם אתם שוכחים רגע אחד שמדובר באבן, אז אתם שקרנים. כי אתם אבן. זה משה רבנו פה, הוא מסרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קורא לו מתוך הסנה, הוא אומר, בוא, אני קורא לך, אני מאיר לך, אני מראה לך. אז הוא אומר לו, לא יכול, גם זה, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו לגאול ממצרים, אז הוא ממש התווכח איתו עד שהקדוש ברוך הוא כעס עליו. הוא אומר, אני לא יכול, אין לי את זה, אין לי את זה, מי אני סתם גוש בשר, אני רואה צאן, אני עובד, אני באדמה, אני לא, מה אתה רוצה ממני? אז אם רגע אחד מאבדים את זה, אז אומרים, הנה, אני כן באור, אני רואה את האור, ואז חושבים שזה מים, זה השפעה של חוכמה, זה התורה, אז הוא אומר, זה דבר שקרים, זה אשליה, זה לא, האמת היא האבן. אז כאילו, תראו שזה אבנים, ואתם רואים אור, אבל האור הוא באבן. זה אבן מהירה, זה לא, אל תשכחו שזה אבן, אל תחשבו שזה מים. ואם אתם תחשבו שזה מים, יאמר לכם פסוק, דבר שקרים לא ייקון כנגד עיניי, ייקון זה הכוונה עומד מוצק, כבד, שהרוח לא מעיפה אותו, אתם תעופו, אתם לא מעוגנים באדמה עם יתדות חזקים, אתם לא קשורים לאבנים, אז הרוח תעיף אתכם. כי השקר אין לו קיום, אין לו אמת, אין לו יציבות, הוא לא עוגן. אתה שם את היתדות שלך מעוגנות בשקר, אז אתה בא רוח, אתה תעוף. רשעים כמות אשר ידפנו רוח, והצדיקים כעת שתול על פלגי מים, ששורשיו מרובים מענפיו, מעשיו מרובים מחוכמתו, החלק הגופני שלו הוא העיקר אצלו, הוא השורש שלו. הוא העיקר אצלו, הוא המרובה אצלו, הוא הכבד אצלו, החלק הגופני, והחוכמה רק על זה, צומחת מזה, והעיקר המשקל זה בשורש, באדמה, במעשים, שזה זה, זה הגוף. הם המרובים, והחוכמה היא צומחת מזה, על בסיס זה, אז היא פחות מרובה מזה. וכתוב שהצדיק הוא כעץ שתור על פלגי מים, עלה הוא לא ייבול, ושום דבר להזיז אותו ממקומו, הוא שתול. והוא שתול כי הוא בחומר, והרשעים הם מאבדים את הקשר לחומר, אז או שהם רוצים לעוף לאור, כמו שהם חברים של רבי עקיבא, או שהם רוצים לעוף לאשליות. כי גם מי ש... נגיד אנחנו אומרים בן אדם שכל החיים שלו זה לבנות וילה ולקנות אותו יקר וכל הדברים האלה. אז אנחנו אומרים לו שהוא חומרני, וזה לא מדויק. כי הוא לא חומרני. אם הוא היה חומרני, זאת אומרת, הוא היה נוגע בחומר, הוא היה חווה את החומר, אז הוא היה מרגיש שכל האוטו הזה וכל הווילה הזאת, לא ש... הם לא... אין בהם כלום, זה דבר מת, זה קבר. זה גוש אבן קבר. כל הווילה שבנית זה חתיכת אבן, כל המכונית שלך זה חתיכת ברזל. ואם תראה במכונית שלך סתם גוש ברזל, ובווילה שלך פשוט הרימה של אבנים, אז אתה תהיה חומרני, אבל אז אתה תאבד את הטעם בווילה ובאוטו. והכאב שאין בזה טעם, שזה סתם הרימת אבנים, שזה סתם גוש מתכת, הכאב הזה, אם הוא תיתן לו לחרוש בך, לדמם, לפצוע אותך, אז יצמח ממך משהו שם. אבל, והמשהו הזה יהיה אור שבאבן, שזה יבל. אז הם לא חומרנים, הם לא נוגעים בעובדה שהביל הזה רימת האבנים. זה להיות חומרני. הם לא חומרנים, הם פנטזיונרים. הם חיים באיזה פנטזיה, שכאילו בווילה יש איזה יופי, יש איזה תפארת, יש איזה חיים, יש איזה חוויה, אז הם עושים רושם על אנשים אחרים, והם מרגישים שהנה, עכשיו כולם מעריצים אותה לווילה הגדולה שלי, אז זה נותן לי חיים, אני מתמלא תענוג, חיים, אז הם חיים, זה הפנטזיה שלהם, שהיא לא בחומר, זה פנטזיה שהיא לא פנטזיה רוחנית של אורות אלוהים, היא פנטזיה עלובה, שהיא חיפוי של משהו שזה דמיונות שהם לא לכיוון למעלה, נגיד. הם נשארים בלבל של החומר, אבל זה פנטזיות, זה לא חומר, החומר זה אמת. ההיעדר הוא האמת, החומר כהיעדר, כחושך, כמוות. זה מה שכתוב באריזל, שבאמצע אור אין סוף היה חלל פנוי, ריק. הפנוי, הריק, מאור אין סוף, זה חושך. זה ריק מאור אין סוף, זה פנוי מאור אין סוף, זה החומר. אז... וחומר לא יכול להיות קיים מרוב שהוא חשוך, אז מיד נכנסת אליו קו אור אינסוף ומצייר בו צורות, ונחזים בזה ומטפסים כמו חבל כאילו, אולי כמו חבל טבור, שזה מחיה אותנו, הצורות האלה של הקו אור אינסוף שנכנס, אבל בלי הקו אור אינסוף, זה עיגול פנוי, חלל ריק, אין שם אור אינסוף, זה חושך, זה מוות מוחלט. זה החומר, ומישהו החומרני הוא בזה, וזה לא יכול להיות קיים, מרוב שזה נורא, מרוב שזה חשוך, זה בלתי אפשרי, זה בלתי נסבל, אז מיד שם, אומר, מיד חודר קו אור אינסוף, מיד אתה חייב לחפש שם משהו אמיתי, שהוא לא חושך, אז אתה כבר נהיה חידה שלמדנו בחזוני, אז מה כל החושך הזה? מאיפה הוא בא? למה הוא קיים? למה אני בכזה חושך? למה אני גוש חומר? למה אני סובל מזה שאני גוש חומר? למה הגווניה נראית מאושרת, הציפורים נראות מאושרות, ואני סובל? כי לי יש נשמה אלוהית, לי יש כלים להשיג אלוהות ולאמן. אז אם אני תוכן את הכאב שלי מזה שאני נפגש עם עובדה שאני חומר, אז כשכואב שואלים למה כואב, מאיפה בא השיחה, הכאב לא מתקבל כמובן מאליו, הוא תמיד מעורר שאלות, אם בן אדם נפטר לא ילד חסן חיל, אז שואל למה זה קרה דווקא לי, מה עשיתי רע, מה זה בא לשרת, מה זה בא להועיל, מה העולם רע, העולם מקרי, יש אלוהים, אז מה הוא רוצה, למה הוא הרג לי את הילד, זה מעורר שאלות, ומהשאלות האלה, אם אתה באמת רציני, אם אתה באמת שם, אתה לא שואל ובורח, בדרך כלל נגיד, בן אדם, נגיד שהוא סובל שכול, אז הוא מרגיש מת לגמרי, נגיד בן אדם שחס וחלילה נהרג לו בנס. כשהוא יושב שבעה, אין לו טעם באוכל, אין לו טעם בשינה, לא מעניין אותו לראות את הזריחה ולא את השקיעה, לא מעניין אותו שיום יפה, שהשמיים תפולים, לא מעניין אותו לפגוש חברים, אפילו אשתו לא מעניינת אותו. הוא פשוט תשעת אומר את המרגש, הוא יגיד, אני מת, אני כאב מת, אני מת יחד עם הבן שלי, אני כולי מת. אז בדרך כלל האדם פשוט מחכה שזה יעבור לו. או שהוא מתחיל לשאול קצת שאלות, מה זה התחושת מוות הזאת? למה? מאיפה? למה? בשביל מה זה בא? למה זה בא? למה העולם ככה? מה זה אומר? מה אני עושה עם זה? לאן זה לוקח אותי? מה המשמעות? אז אנשים לא שואלים עד כדי כך, הם רק שואלים מה עשיתי רע שזה קרה לי, למה אלוהים עשה לי את זה? למה זה קרה דווקא לי? זה שאלות שבאות מרכז, זה לא שאלות עיוניות, זה לא שאלות שאדם באמת עד הסוף שואל אותם, והולך איתם עד הסוף, באמת חושב, באמת מסתכל, אלא זה עולה, זה מתוך, זה אמוציונלי, זה שאלות אמוציונליות, כאלה, ועם הזמן, אדם חוזר להשיג את עצמו באשליות, והוא שוכח, אבל אם הוא היה באמת מעיין בכאב הזה שלו, במוות שהוא מרגיש, אז הוא יכול להוציא מזה דברים, מה זה המוות הזה, מאיפה, מה החיים שנעלמו שעכשיו אני מרגיש כזה מוות, תחושת מוות היא תמיד בניגוד לאיזו תפיסה של חיים, יש לי איזו תפיסה, מה זה חיים, אז אני מגיש, את זה אין לי, אז יש לי מוות, כאילו, אדם שקול, אז הוא אומר, מה זה חיים, זה שהייתי עם הבן שלי, גידלתי אותו, אהבתי אותו, צחקתי אותו, היה לי חיים, עכשיו, החיים האלה, אין לי אותם, אז אני מרגיש פה לימד, אבל אם לא היה לי תפיסה, מה זה לחיות עם הילד שלי, אז לא הייתי מרגיש שאני מת, אם הוא עבד לי, אז אם באופן בסיסי, אני מרגיש שאני מת מזה שאני חומר, אז מה זה נקרא לא להיות מת? כאילו, אם אני מרגיש מת, זאת אומרת שאני מרגיש שמשהו חסר לי, מה חסר לי? מה לקחו לי שאני רוצה שיהיה לי ואין לי אותו, ובגלל זה אני מרגיש מת? מה זה החיים האלה? איפה הם? זה לא חיים של לקנות מכונית יפה. וגם לא לצאת עם חברים לאיזה, לשפת הים. זה משהו אחר. אז אני יכול מפה לחקור, לא סתם לחקור, לנגוע בשאלות האלה, לשאול שכולי נוגע בשאלה, ואז השאלות האלה מובילות לאיזה מקום שאומר, מה החומר? זה האור שבתוך החומר עצמו, זה האבני שיש את האור. ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו מפחדים, זה קשה לנו, אנחנו לא נכנסים לשם, אנחנו לא הולכים לשם, אנחנו מגיעים רגע, זה שורף, כמו שאתה מכניס יד לנר, תופץ אחורה. כן, ושורף שזה לא כל כך קל, לא רק שזה כל כך קל, זה מאוד 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 קשה, מאוד, זה עבודת חיים, וזה קשה מאוד מאוד מאוד, בטח שזה לא קל, אנחנו מתוכנתים לברוח מזה, ואם אנחנו, זה כמו להכניס יד לאש ולא להקפיץ אותה אחורה, אלא להשאיר אותה. כאילו נגיד, אני יכול לשכנע את עצמי להכניס את האצבע לתוך הלבה של הנר, ולתת להתחיל שזה יתחיל קביעה, ברגע זה מתחיל לכאוב, אני מעיף את היד אחורה, אני לא יכול. או זה כמו להכניס את הראש למים. אני יכול להחזיק דקה שתיים, אני קופץ החוצה, אני לא יכול. זה קשה ברמה הזאת. יש לנו את האינסטינקט לא להיות שם. זה היציר הרע. שהוא מנתק אותנו מהמציאות, והכוח שלו הוא אדיר. הוא בתאים, הוא בגוף, הוא בביולוגיה שלנו. אנחנו נולדים עם יציר הרע. אנחנו גוש של יצר הרע. שהיצר הזה זה יצר הזרות, הניכור, הניתוק. אנחנו פה מתנתקים מהאמת, כי האמת היא שאנחנו גוש חומר. וגוש חומר זה, יש לזה משמעות, זה חוויה מסוימת. ואנחנו מתנתקים ממנה, כי החוויה הזאת היא חוויה היחידה שהיא אמיתית בחיים שלנו. והמקום היחיד שאנחנו התחילה להגיע לאמת, לחיבור, זה שם. והיצר הרע לא רוצה שנתחבר, אז הוא מעיף אותנו משם בכל דרך שורת יפה, זה המלחמה, שם זה השפיץ, זה החזית, זה הקו האש של מלחמת היצר. האם להתחבר למציאות, לאמת, שהאמת זה הקדוש ברוך הוא, או להתנתק, לעוף לאיזה עולם או של אשליות, שזה יכול להיות אשליות של מכונית יפה, או להרוויח כסף או כל הדברים האלה, זה יכול להיות אשליות של השגות רוחניות בעורות מאוד גבוהים, וזה יכול להיות גם אשליות שאני, יודע מה, אני אפתח מפעל חסד, אני אפתח פנימיה לנוער במצוקה, ואני אטפל בהם נורא יפה, אז יהיה לי משמעות בחיים, יהיה לי תוכן בחיים, אבל אם יסגרו לי את הפנימיה, אז אם אני אשאר, אז מה, כל החיים שלי זה הפנימיה שהיא לא, זה לא אני, זה משהו חיצוני, מה אני לבד כשאני לעצמי. אז אני קורא דברים האלה, השליות לא דווקא במובן שלילי, זה לא דברים רעים, זה לא דברים שלא צריך להתעסק איתם. גם מכונית יפה זה, ולהרוויח כסף טוב, זה גם דבר שטוב להתעסק איתו, זה בריא, זה נכון, זה חלק מהחיים. וגם לעשות פעילויות כמו לפתוח פנימיה לנוער ומצוקה, לא יודע, כל דבר שהוא קשר בין אנשים, וכמובן גם להשיג חוכמה ברמות הגבוהות המופשטות, זה לא דברים רעים, אני לא נגד זה. אני קורא לזה אשליות ופנטזיות, כי ביחס לדבר האמיתי, אם אני עוזב את הדבר האמיתי ומנחם את מפצה את עצמי על העזיבה הזאת, בזה שאני שוקע בצורה של התמכרות ל, 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 לדברים האלה, אז אני קורא להם פנטזיות. והם יכולים להיות כל דבר שבעולם. זה יכול להיות אדם שבאמת מסור לטיפול באנשים, או מסור לזה, או מסור לנהל חברה מצליחה, או מסור ללמוד דברים גבוהים, וכל מה שביניהם, כל ורצה אפשרית. אז אם זה לא במקום לחפש את האמת, אז דברים מבורכים, כולם. זה גם מבורך לצלב אותו יפה ולהביא איזה מי כסף, אין בזה שום רע. אבל אם זה התמכרות כזאת, יש בי חלל ריק של חוסר נגיעה בשום דבר שהוא באמת אמת, שהוא באמת מוחשי, שבאמת שולח את היד ואני נוגע במשהו שהוא שם, וזה חסר לי, והחוסר הזה משגע אותי וכואב לי וריק לי, אז אני ממלא את הרקנות הזאת בכל מיני איזה סוג של התמכרויות כבר. אז אפשר לבחון אם זה התמכרות או לא, זה כבר תכף נגמר הזמן. לפני לא מזמן שגרנו בדלית אל כרמל, הייתה לנו שם מרפסת מקסימה. וישבתי שם עם אשתי, ושתינו תה במרפסת, והיה זמן של אחר הצהריים, לקראת שקיעה או כזה כתום, יום יפה. ישבנו, דיברנו, אחרי כמה זמן נגמר התה, נגמרה נושאים לשיחה, וישבנו סתם, וסתם יושבים. אז אמרתי לה פתאום, אני כבר שבועיים לא התעסקתי עם המורה נבחים, והיא בן סינה ומה שאני כותב, אז אני אלך למחשב, אני רוצה להספיק קצת. אז היא אומרת, מה קשור המילה להספיק? היא אומרת, אם אתה רוצה להתעסק עכשיו בללמוד מורה נבחים, בבקשה, אתה רוצה, תעשה, אני שומע, חופשי, בכיף, אני שמחה בשמחתך. גם אם אתה, נגיד, מרגיש שזה, אתה לא ממש רוצה, אבל נגיד, זה איזשהו עוגן בשבילך, איזה סוג של התמכרות, איזה בריחה מכאבים, בריחה מהתמודדויות, אתה אוהב להסתגר בעולם של מורה נבוכים, ואתה בורח לשם מהכאבים הנפשיים שלך. גם טוב, בסדר, אז תגיד שזה חסר לך, שאתה צריך את זה, שאתה מתגעגע לזה, בסדר, אז תלך, תעשה את זה גם טוב, אבל מה קשור להספיק? מה, מישהו משלם לך? הלוואי. יש לך איזה דדליין? כאילו, מאיפה נפלך המילה שאתה רוצה עוד להספיק? והאמת היא שהמילה להספיק באה מזה, שיש לי איזו שאיפה להיות יותר חכם, ללמוד עוד משהו שלא ידעתי קודם, ואני רוצה להספיק. אז להספיק זאת אומרת שאני לא מחכה שזה יצמח, כמו שכתוב פה, ראשון ראשון, שזה כמו שתיל באדמה שהוא צומח בקצב שלו, אלא אני רוצה להספיק, לרוץ קצת, להגיע, לתפוס עוד קצת איזה חתיכת חוכמה, להתעלות, להתרומם, לתפוס, להיות קצת באור. אז זה בדיוק מה שהוא אומר פה, לא להרוס, לא לרוץ למעלה, כמו בהר סיני, אם רצו לרוץ למעלה, אז אמרו להם לא, אל תהרסו לעלות בהר. אני לא יודע אם אני אצטט מדויק. כאילו, תעמוד לאט לאט, אחד אחד, יש לי את הכתב שלו. אז להספיק פה זה בדיוק גילה שאני כן רץ, אני לא, אין לי סבלנות להישאר עם זה שאני חומרי, עם זה שהחוכמה צומחת לאט לאט, עם זה שהכל בא בזמן שלו, מין זמן בדואי כזה. כאילו, אתה ישר, הדברים קורים, זה מה שמשה רבנו, הוא עמד, עד שיעלה ראשון ראשון, זה, יש לו קצב, החיים בכלל זה קצב, זה מקצבים, המוזיקה היא בעצם בנויה מקצב, והקצב בנויה מהפעימות לב, ומהתנועה של החיים, אז בתנועות של אפריקאים, גם שערבים בנים, יש לזה קצב, יש לזה משהו מוזיקלי, הם לא רצים לשם הקום. אז אין את המושג הזה של להספיק, אם אין קבלן שעומד לך על הראש, אז כן, כשיהודי מתחיל בעבודות בנייה, נגיד, אני התחלתי בעבודה של לשטוף חדרי מדרגות, ישר אומרים לי, למה שאתה תשטוף חדרי מדרגות? למה שאתה תשים את הבלוקים? תיקח פועלים, תהיה הקבלה, תרוויח, ואז תרוץ, תרוויח, תעוף עם העסק, כאילו, תעזוב את החומר, תעוף, תהיה קבלן. אז ערבי שאין לו את הכלים להיות קבלן, אז הוא תמיד כאילו העבודה בידיים, בחומר, היא הולכת קשה, היא לא הולכת טקטק כמו שם תוכנן, זה התפספס, זה לא עומד במקום הזה. אז הם לומדים את הקצב, את השעון, את ה... כמו המחשב של איזה שעון פנימי, איזה קצב, אז הקצב הוא מניע זורם, מניע מותאם למציאות. אז כשאני אמרתי לאשתי, בדיוק כשאני רוצה להספיק, אז היא לא התכוונה, אל תהיה כזה. אתה לא יכול להיות משה רבנו. אתה לא כזה ענוותן, אתה לא כזה אמיתי, אתה לא משה רבנו. אתה כן רץ למעלה. בסדר, רק תדע שאת... תרוץ למעלה, אבל תדע שאתה עקום. אל תחשב שאתה ישר. תעשה מה שאתה עושה, אבל תזכור שזה לא כמו שרבנו, שזה עקום. אז כן, היא יודעת. אז היא מראה לי, כשאני מתפספס, אז היא שמה לי את האצבע הזה. וזה באמת קשה, זה קשה. אז נגיד, ראיתי, יש איזה כתב עת כזה שקוראים לו אלכסון, זה מגיע אליי כל שבוע באימייל, לא יודע, פעם כנראה מילאתי את זה. ראיתי שם איזה מאמר שהוא שואל, למה כל כך קשה לנו להיכנס לשירותים בלי עיתון, או בלי טלפון, פעם זה היה עיתון, היום זה הטלפון. זה כאילו, זה כמעט פיקוח נפש, בדרך חייב לשירותים, רץ, 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 רגע, איפה הטלפון? אז הוא כבר כולו, כמעט יוצא לו וזה, הוא לא יכול, הוא מביא את הטלפון, מה זה הולך? זה רואי ועבוי להיות שם, בלי טלפון ובלי עיתון ובלי שום דבר. פשוט עם החומר, את הגוף. אני לא רוצה, אני רוצה לשפוט, אני חייב לקרוא עיתון, אני חייב לראות בטלפון משהו. אני חייב לא להיות שם עם זה שאני חומר. אני לא יכול. זה נורא קשה, זה באמת, זה קשה אימים. זה להתנתק מהעובדה שאני סתם חומר, אני חושב בשירותים. אני לא לומדים דברי תורה בשירותים, שם אתה חומר. אז אני לא רוצה להיות עם זה, אז אני חייב איזשהו עיתון, איזושהי תסכות, איזה משהו, איזה טלפון. אז גם כשהולך לישון, אז כאילו אני אומר, אני רוצה ללכת לישון, איפה הטלפון שלי? אני צריך לישון, אני ישן עם הטלפון, אני מסתכל, נרדם. ברגעים האלה שנרדם אני גוף, אני הולך לישון, מה ש... אז אני חומר שם, וזה נורא קשה לפגוש את זה, נורא קשה להיות שם. אז זה קשה כי יש לנו כאבים נפשיים מכל מיני פצעים, אבל זה קשה גם בלי הכאבים הנפשיים. במאמר הזה, דיבר על זה כתופעה אנושית כללית, לכולם זה ככה, זה לא משהו, לא רק מי שיש לו כאלה כאבים נפשיים, שהוא לא יכול להישאר איתם לבד, הוא חייב לסחת דעת כי הוא משתגע מהם, אלא להיות חומר, אני לא פניס בזה בלתי נסמל, אצל כולם, גם בלי הפצעים הנפשיים. השאלה שלו מעניינת, התשובה שהוא נותן, היא לא הייתה מעניינת, הוא לא הולך לכיוונים כאלה בכלל. הוא דיבר משהו עם האבולוציה, שכאילו אם אתה לא עירני בג'ונגל, אז יטרפו אותך, אז אתה צריך להיות כל זמן עירני, לא יודע משהו, לא שכנע אותי עם התשובה שלו, אבל... אבל השאלה היא, אני חשבתי על זה גם בעצמי כל הזמן, זו שאלה מאוד גדולה. וזה קשה, 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 זה לא, זה גם יש אהבת אחת. ובגלל זה לא כל משה רבנו, זה לא הכי פשוט את משה רבנו. זה לא סתם, כן? רבי עקיבא נכנס עם עוד שלושה, ורק הוא יצא. אז רק הוא באמת היה עם זה ממש. אז זה לא... בפרק למדלת הוא קושר את זה לרבי עקיבא, הוא אומר שמה שאנחנו לומדים פה, זה מה שגרם לרבי עקיבא, שהוא צריך לצאת בשלום מהפרדס ואחרים לא, בגלל שהוא הולך לאט לאט, כמו משה רבינו. והוא אומר שם שמי שהולך לאט לאט יכול להיות כמו רבי עקיבא בכל מדרגה, בכל דור, לא צריך להיות גאון כמו במדרגות כמו רבי עקיבא, אלא אם יש את החיבור הזה לחומר, אז אתה, איפה שאתה, מי שאתה לא תהיה, אתה יכול להיכנס לפרדס, לפי המדרגה שלך, כאילו, פרדס שלנו זה לא פרדס של המקיב, אבל זה לא בא מהגאונות או מהמדרגה, אלא בא מהחיבור הזה לחומר. זה עוד מה שנושא חשוב שכתוב פה. אז זהו, נגמר הזמן, ואני חושב בשיעור הבא כבר נמשיך הלאה. פרק ו' למדנו, אני לא יודע אם נראה אותו עוד פעם או לא, או נסתפק במה שכבר למדנו אותו, אז אני לא יודע, או שנעבור קצת עוד פעם על פרק ו', או שנקפוץ ישר פרק ז', בעזרת השם. טוב. אז להתראות, לילה טוב.
יש קצת זמן לשאלות?
כן, כן. אני אחראי, אני הבטחתי שהשיעור נגמר אחרי שעה, וקצת, עד 10. אז השיעור נגמר, אבל שעוד אפשר, אז כאילו, מי שרוצה, כי אמרו לי שאנשים רוצים לתכנן את הערב ולעשות את הדברים, והם לא יודעים מתי השיעור ייגמר, אז זה דופק את כל הערב. אז השיעור נגמר בעשר, זה ההתחייבות. עכשיו אם רוצים להישאר, אז בסדר. אני לא נגד.
יש לי שאלה, אני חושב איך לנסח אותה. אני אעשה, כאילו, איפה, אני כאילו חושב על זה, אני פוגש, אני רואה את הנושא הזה בזמן האחרון מכל מיני זוויות בחיים שלי. כלומר, השבת עלה לי, שבת שמתי לב שכאילו עלה לי תקופה שלי בישיבה, באתי, בשבת אני לומד יחסית הרבה, או כל השבת כזה, ופתאום שמתי לב שמשהו בלימוד שלי, כאילו, יש לי אהבה ללימוד, כאילו, אבל משהו, יש שם משהו בגלל, כאילו, הרגל ללמוד, או עשיית הדבר הזה, שכאילו, השקעה בלימוד, בגלל שהייתי מאוד בודד, כנער, בחזרה בתשובה שלי וכאלה. אז כאילו, אז פתאום ראיתי את זה, כאילו פתאום זה, כאילו משהו שם פתאום ראיתי את זה, וזה היה לי כזה, זה כאילו צף כזה לתודעה, זה משהו שעליי. אחר כך הסתכלתי עוד, אמרתי טוב, אוקיי, כאילו לא החלטתי להיות מוזיקאי דווקא, אני חובב מוזיקה, אבל החלטתי כן ללמוד, זאת אומרת, כן קצת מורכב. עכשיו, אולי אני אנסה לשאול את זה, כאילו יש את המקומות האלה של החומר, של האפר, כמו שאמרנו, ואתה מצד השני, אתה רוצה כאילו, אתה מנסה לחיות עם איזה חזון בחיים האלה, לא חזון מנותק לעשות שלום עולמי, אבל משהו שכאילו מדבר עליך, שיקים אותך, שכאילו, אתה אומר כאילו אני עושה משהו שיגע בי, ואני כאילו בחיים, אפעל בחיים האלה, משהו ש... עכשיו, אני לפעמים קשה לי לצאת לעבודה, היום קראתי איזה משהו מספר אמרי יצחק מהבלוק, קראתי איזה משהו שם, וזה כאילו רגע שחי מזה, אמרתי, טוב, עכשיו הולכים לעבודה. וכאילו נצמדתי, לא יודע אם נצמדתי לזה, אני לא רוצה להתנצל, אבל אתה מרגיש קצת קרוע, כאילו עכשיו מה אני הולך לעבוד עכשיו, מה אני עושה? אני עכשיו התחלתי עבודה עם ילדים באיזושהי טיפולית, כאילו, צהרון כזה, ילדים בעל התנהגויות. אז אני אנסה אולי כאילו לחדד את השאלה. כאילו, אם עכשיו שתי ילדים רבים, ואני נכנס לדרמה של הילדים, וכאילו, והוא עשה לי והוא אמר לי וזה, אז כאילו, אז איזה חיים אני חי? כאילו, איפה אני חי? כאילו, בקטנות הזאת, אז אני כאילו מחפש שם חזון, מחפש כאילו מה אני עושה פה שנייה, אז אני רוצה לראות ילד אולי כאילו בטווח הארוך שלו אולי, או שאני רוצה להרגיש אותו יותר, לצאת מעצמי קצת, כאילו אני מחפש איזה משהו שהוא חזון קצת יותר גדול מההתעסקות הקטנה הזאת, אז אולי גם זאת בריחה, כאילו כי איפשהו אני שומע בדברים שאתה אומר, לרדת עד לקטנות שלהם, כאילו יכול לקטנות שלהם, או עד לריב ה... האינפנטילי הקטן הזה, אני מצליח להרצות את השאלה שלי.
זה נורא קשה, זה נורא קשה, אבל זה, יש, רבי רוחם היה להם זמן בין שתי מלחמות העולם, מלחמת העולם הראשונה בעצם, אחרי היו פוגרומים, הם היו פליטים בקיצור, והוא הגיע לאיזו עיר רחוקה מאיפה שהוא היה, והוא לימד שם איזה בחורים שהם צעירים ואין להם... כשהוא לימד במיר, הוא לימד בחורים הכי מצוינים, הכי גאונים, אז בחורים היו יכולים להיות עד גיל 40 גם, כי התחתנו מי שזכה בך התחתן, בדרך כלל זה בסביבות גיל 30-40, אף אחד פשוט לא רוצה להתחתן עם בן ישיבה, אז אולי להם פרנסה, אז... אז בקיצור, התקבצו מסביב הבחורים גדולים והבחורים הכי מוכשרים. עכשיו, הוא הגיע לשם, אז הגיע לו סתם בחורים מהרחוב, מאיזה מקום שהוא לא מכיר, שהוא לא מקום של תורה, וצעירים, וזה ילדים של ברמה של א' ב'. והוא כתב לרב שלו, רבי דניאל מובשוביץ, נדמה לי, או שזה היה הבן של הסבא מכן, נתן זייב, הבן שלו, לא זוכר את השם פרטי שלו, זיו. היו לו שני, רבותיו היו שניים, אחד הבן של הסבא מכן, ואחד הרב מובשוביץ, שהיה גם תלמיד של הרב מכן. דרך אגב, לרב דניאל מובשוביץ, רבי רוחם אמר שהוא בעל המדרגה הכי גדול שהוא ראה מימיו, ואמר, מה כל כך הוא בעל מדרגה? כי כל מי שראה אותו בטוח שזה בן אדם שהעבודה שלו זה לדפוק בדלתות ולמכור סרוקים של נעליים. גם החפץ חיים אמרו שמי שראה אותו היה בטוח שרגלון פשוט. הוא בחומר, הוא לא איש מרומם, הוא לא גבוה.
הוא שרק אותו היה באלול בבית הדרש, אני חושב. אני חושב שאם זה רבי דניאל הזה, כאילו עליו הם מספרים שהוא רק באלול היה כל הזמן בבית המדרש, הוא לא היה עסק בסחורה כל השנה.
זה אני לא שמעתי, אני לא יודע, אולי, יכול להיות. בקיצור, הוא שלח לו מכתב ואמר לו שקשה לו עם זה שהוא מלמד על עושים כל כך סתומים, כאילו... הוא כבר ברמות כאלה מתקדמות, והוא הרגל הבחורים ברמות הכי מתקדמות שיש. ופתאום הוא הולך לאיזה, כמו איזה מקום רחוק לגמרי, שהוא לא מקום של תורה בכלל, מין אפולה כזה, לא יודע. ובא להם סתם בחורים שלא יודעים כלום, וממש למטה מכלום. אז הוא לימד אותם חומש בצורה הכי פשוטה, אז הוא אמר לו שזה כבד לו, זה קשה לו, זה כאילו, איפה החזון פה? אז הרב שלו שלח לו מכתב כל כך חריף, הוא אמר לו, אתה לא למדת כלום, חבל לי על כל ההשקעה שהשקעתי בך, לא יצא לך שום דבר. כך הוא כתב, אתה לא הבנת כלום, זה הפוך. כמה שהם יותר קטנים, זה יותר, אתה יותר שם, כאילו, אתה צריך להרגיש יותר מחובר, יותר שזה מעניין אותך, יותר שאתה שם. ואז רבי ירוחם שאל בשלב מסוים, אולי אני צריך להיות גננת לתינוקות, אם תלך עם זה עד הסוף. אז הוא אמר, כן. אני, זה אחד ההשראות שלי להיות עם משפחתה. וכשאני עבדתי יותר כל המשפחתון, זה נורא חיבר אותי לתינוק שבי, כי אני רק מי שאני יכול לתקשר איתם. וזה קשה. אנחנו לא מראים, החזון הוא בזה. זה לא שאין חזון, אני לא אומר שחיות בלי חזון, זה אי אפשר. אבל אני זוכר שהיה לי מטופל שהוא היה פנסיונר, והיה לו קריירה אקדמית מכובדת מאוד, פרופסור גדול לפילוסופיה, מכובד, רציני, וכשהוא יצא לפנסיה הוא הפסיק להתעניין בעבודה הזאת של מה שהוא עשה באקדמיה, בעצם היה כל יום בבית והשתעמם. והוא אמר, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אעשה את זה, וכל דבר לא היה לו חשק. הוא היה שחמטאי מוצלח, אז הוא חשב נגיד להיות מלמד ילדים במועדון שחמט, או מתנדב, או עושה אלף דברים. חשבנו באחד על המון אופציות שמעניינות, אפשר יותר טוב מי שיהיה בבית להסתכל הקירות. גם אם לא הכי מעניין אותו, זה עדיף על זה. קודם, אין לי חשק, לא בא לי, לא מעניין אותי. אז אמרתי לו, הוא אומר, אין לי, אני צריך תחביבים, אתם פעם היה לי שחמט, אבל זה כבר לא מדבר אליי. אז אמרתי, בוא נמצא לך תחביב, להסתכל על השעמום הזה. בוא, הוא יהיה התחביב שלך. בוא, אתה משועמם, אתה סובל, אתה מסתכל על הקירות, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. בוא נבדוק את זה עכשיו. זה תחביב, זה מעניין. למה אתה משועמם? מה זה השעמום הזה? מאיפה הוא בא? למה לא מעניין אותך? מה קורה איתך? אז הנה, סוף סוף אתה עושה בחיים משהו, שהוא יש בו באמת חזון. הוא באמת משמעותי, הוא באמת מעניין. זה מעניין. נכון, לעשות את זה ואת זה ואת זה, זה לא מעניין. למי שכוח, לצאת החוצה, אומר, אמרו לי לעשות הליכות. זה ישמח אותי, זה יחיה אותי, זה מפריש במוח איזה דופמינים, אנדורפינים, לא יודע מה זה, זה מצב רוח טוב. זה נעים, כאילו עדיף להסתובב בין העצים ולראות ערים ונוף ושמיים, מאשר להיות בבית. אז... אז הוא אומר שהלך במים והוא כל כך התעייף, הוא משתמם ולא בא לו, והוא לא רוצה. אבל אז אמרתי לו, למה אתה לא רוצה, מה קורה? אז אני לא יודע, אז אמרתי, זה לא מעניין אותך, זה דווקא כן מעניין, כי מזה אני סובל. בגלל שאני סובל מזה, אז זה מעניין. הסבל שלי מעניין אותי. לכל אני אדיש, אבל לזה שרע לי, אני לא יכול להיות אדיש, כי רע לי. אז אם אתה לא אדיש, אז בוא נעשה את זה, לתחמיר. במקום לשחק שחמט, תחקור, למה אתה משעמם, למה לא בא לך. אז זה החזון, זה החזון. תמיד זה לא, החזון הוא שם, לא, אנחנו מחפשים חזון שהולך החוצה. אז הלימוד הוא שהחזון הוא לא מחוץ לזה, הוא זה, אבל זה נורא קשה. זה נורא קשה, זה כמעט בלתי אפשרי, זה לא יודע, זה לא שההחלטה שהנה אני עושה את זה ואז זה הולך לי. זה לנסות לברוח מזה ולראות שאני בורח ולדפוק את הראש בקיר ולהיפצע וליפול ולברוח וליפול ולברוח ועוד פעם מזה ולחפש וריק לי ולא טוב לי ואז אני אברח מהלא טוב לי ואני אלך לאיזה חזון והחזון יתנפץ לי ואז אני אפול מהחזון כי הוא לא ממלא אותי, אז מה כן ימלא אותי ואתה נשבר שם וסובל שם ומראה פתולשנים של איסורים והתפסקויות. אני גם, היה לי כל הזמן חזונות, והחזונות האלה הם התרסקו והתנפצו בפרצוף. אחד, כל הזמן, חיפשתי משהו אחר, וכל הזה ההתרסקויות הן נורא קשות. אז
כאילו שהחזון כן הניע אותך, אתה אומר?
מאוד, בטח.
ושכן נגע.
מאוד, אני כל הזמן הרגשתי צורך בחזון, שאני חייב, והיה לי ברור מה החזון שלי, ואני הלכתי לשם ושקעתי המון. וזה תמיד התרסק מהסוף, מתאמין לסיבות, זה לא עובד. כי זה לא הבנו על אדמה אמיתית. משהו אמיתי הוא לא נופלים, הוא לא מתרסק. זה כתוב בגמרא עדיף שזה יעמוד על הרצפה ולא ייפול, מאשר שזה יעמוד גבוה וייפול.
ויש תמיד איזה משהו מפוספס,
מה?
לא. זה כאילו, שהזכרת את ה-New Age, זה שמורים רוחניים כאלה, שאתה אומר, שמה, אתה שומע דברים, כאילו, יש לו איזה חיבור מסוים, יש שם איזה משהו, לא, כאילו, לא, אני מדבר על עצמי איך אני מתרשם, כאילו, אני לא קובע כמובן.
לא, אני גם לא כולל.
כן, מתרשם, אתה אומר.
זה חללה, זה תניו את זה, יש שם מיליון דברים שונים ושונים, ויש שם גם מאוד מסתבר שחלק מהדברים שהם מאוד אמיתיים. זה מאוד נכונים, והם לא עפים באוויר לאיזה דמיונות, אלא הם באמת עובדים עם האמת. יש גם כאלה, אני לא כולם אותו דבר, זה צודם מי.
אני כאילו התכוונתי למקרים שפתאום, לא יודע, אתה רואה את עצמי לדוגמה וזהו, אני לא יודע, כאילו ש... אתה רואה משהו שפתאום מפוספס שם ברמה האתית יותר, כאילו, שפתאום מתפלק לו איזה פדיחה, עכשיו, כל מיני סיפורים כאלה, עכשיו, אני מאמין שאת הדברים הטובים שהוא עשה, הוא באמת עשה, עם איזה חיבור, רק היה שם איזה משהו כאילו שמאוד כזה, מאוד למעלה כזה, מאוד כאילו, נראה לי הוא, כשכאילו, כשמסתכלים לאדמה, לקרקע, לכאבים, אז אפשר גם, כאילו, נראה לי שזה שם זה כאילו לשכוח את עצמך בכאב שם וליפול לדיכאון, כאילו, לזהות עצמך, ככה אני. ואז לא צומח משם חזון, אולי זאת בעצם, כאילו...
בהחלט לא, זה דורש, אם נופלים לדיכאון, לחושך, אז אפשר סתם לשכוח בדיכאון, בהחלט. זה דורש עבודה... של עיון, של התבוננות, של הסתכלות מאוד מאוד אינטנסיבית, שגם לא צריך לשכוח לרגע שאני בשר, אבל גם לא צריך לרגע להפסיק להסתכל בשכל מה זה אומר שאני מסע? מה המשמעות של הסבל הזה? מה המשמעות של הבבת הזה? למה זה שם? איפה זה בא? מה חסר? אם חסר משהו, זה מצביע על מה חסר, אז אני מרגיש שחסר חיים, שהנגיעה בהם היא אמיתית באותו רמה של הנגיעה במוות, לא פחות אמיתית. כאילו, הבעיה שאני נוגע בחיים, אני לומד חוכמה, אני חווה חוויות, אז הנגיעה שם היא לא ממש נגיעה, עד הסוף, עד כולי, עד הדם, עד העצמות, עד... זה לא מלווה, זה כאילו משהו קצת שם לא חולף כזה. אבל בכאב כן זה נגיעה אמיתית, אז אני אומר, הכאב זה משהו שחסר, מה חסר? משהו אמיתי שהוא חיים, הוא לא מאבד, אבל הוא אמיתי באותה רמה. אז איפה זה? זה לא הדברים הרגילים שאני עושה, זה לא החזונות הרגילים שלי. מה זה כן? אני לא יודע, זה חיפוש. אני לא יכול לתת תשובה, אבל אני מחפש, זה חיפוש למקום שהוא לא מאבד סתם לשפוע, אבל גם הוא לא כל החזונות שאני רגיל אליהם, שאני ככה ישר ממציא אותם והולך אליהם, וזה לא צומח באמת מהעצמי שלי, בגלל זה הם מתרסקים לי, לפעמים פשוט סתם לא מספקים אותי בשלב מסוים, שעממים אותי באיזשהו שלב, לא מוצא באמת את הסיפוק הפנימי העצמי שלי בזה, משתעמם באיזה רמה. אז לא החזונות וגם לא הדיכאון, אז מה כן? משהו שהוא לא דיכאון, שהוא חיים, אבל הוא נוגע כמו הדיכאון, והוא לא עבורי לא כמו החוויות החיוביות שלי. אז מה זה יכול להיות? איפה זה? איך מגיעים לזה? מאיפה מתחילים? מה מדובר? אבל הכאב מכניס לי כבר את השאלה הזאת, כי אם חסר, אז חסר משהו. אז מה זה המשהו הזה? אז חסר לי חזון, אבל מה זה חזון שבאמת הוא חסר לי? אם באמת חסר לי חזון הזה שאני עוסק בו, או שזה משהו אחר שדומה לו אולי, אבל קצת... אולי אפילו כלפי חוץ נראה אותו דבר, אבל משהו עובד שם אחרת. החזון לא חייב להיות שונה פיזית, זה יכול להיות אותו צהרון עם ילדים מוגבלים, אבל אם אני משתמם עם הילדים, גם אני המון פעמים משתממתי בתינוקות, והרגשתי שאני מוציא אנרגיות מאיזה מצברים שאין לי, ובעצם אני רוצה קצת שקט מכל זה, כי זה משהו באיזשהו מקום, זה מייבש אותי, זה מעמיס עליי, זה כבד לי. בהחלט, עם תינוקות בטח של זה, זה שוחק, כאילו. אז זה אומר שזה לא ממש נוגע בי. אני יכול לעשות את אותו פעולה עצמה, את אותו צהרון, את אותו משפחתון, אבל באמת כן להיות שם. אבל איך אני מוצא את הדרך להיות שם באמת, שזה ממש. אז אם אני לא מרגיש את האמיתיות של החושך, אז החושך אומר אותי מה את התחושת האמיתיות. הנה, זה אמיתי. אז החושך הוא הדר של אור אמיתי, כמו החושך שאמיתי. אז משהו שם מעורר חיפוש. אז אם כל הזמן עסוקים בחשיבה, בחיפוש, בהתבוננות, אז לא שוקים בדיכרון. אם רגע אחד מפסיקים, אז טובעים בדיכרון. אבל אם עוזבים את הבשר, אז עפים לאיזה דברים שהם לא נוגעים באמת. אז צריך כל הזמן להיות גם החובר לזה וגם החובר לזה.
זה כאילו
מוסר העולם. אף אחד לא אמר שזה קל. זה לא הנטייה הטבעית.
זה כאילו... גם כאילו המקום הגבוה שדיברתי עליו, אני גם מרגיש ששם זה כן מחובר לזה. כן, אני אעשה דברים, אבל כאילו משהו שאתה מדבר על המקום הנמוך מרגיש לי יותר מדויק, כי יחד עם זאת מפחיד גם. אבל כאילו מרגיש לי יותר אולי אמיתי כזה, כי אני יכול לעשות איזו טכניקה שלמה, ואתי עכשיו עם הילדים, לא להישאב אנרגטית. להיות יותר בנוכחות, מקום הלא צר כזה, כאילו להסתכל במקום בתודעה שלי קצת, בזום אאוט כזה, שלא יודע, לראות את הילד כחלק מהדברים שכאילו, אתה יודע, אמרתי אותם, כאילו אני עכשיו, כאילו מסתכל על הילד הזה, שיש לו בעיה חברתית, לטווח ארוך, ואני, בעצם ההתבוננות הזאת לא מכניסה אותי עכשיו לקטנוניות של הסיטואציה הזאת, וזה גורם לי יותר להכיל את הסיטואציה.
זה חיפוש, מה שאתה אומר זה חיפוש, זה לא יפטר לך ביום אחד. זה משהו שאתה בונה, איפה לי באמת, עם הזמן, זה בנייה. אבל כן, זה כיוון, בהחלט. רציתי להגיד ש... טוב, לא חשוב, אבל מה שאמרת, נגיד כאלה אנשים שהם מנהיגים של איזה קבוצה, מנטורים רוחניים, ופתאום הם חוטאים במשהו, זה גם בעצם רבנים, פתאום תופסים שהם עשו פגיעות ניצול מיני או דברים כאלה, אז אמרת שאתה מבין שמה שטוב הם עשו זה כן עם חיבור, זה נכון שזה יכול להיות עם חיבור, אבל לא חיבור מלא, אם החיבור מלא אז, אז, אז לא נופלים, אז, אז, אז אין את הפספוסים האלה. זה יש חיבור שמעורב גם באיזה רצון לעוף למעלה ולשפוך את החומריות שלי. ואז כי זה שארבעה נכנסו לפרדס, אחד נהיה כופר שעושה עבירות, אלישע בן אבויה שנקרא אחר, ואחד השתגע ואחד מת. אז זה ארבע אבות נזיקין, זה צורות כלליות של נזיקין שיכולים לקרות מהעיבוד של, מזה שאדם מתנתק מהחיבור לחומר שלו, לאמיתיות שלו. אז זה כמו השור והבור, זה אבות נזיקין, זה כל נזק, את יכול לסווג אותו לאחד מאלה. אז אלישע בן אבויה, בגלל שיש שם איזה ניתוק מהאמיתיות, מהחומר, אז זה גם מצב של עבירות. וזה לא שהוא לא ידע להיות מחובר לחומר והוא לא עשה דברים אמיתיים מתוך חיבור, זה לא, זה בן אדם, רבי מי ראה בו את הרב שלו והוא העלה אותו מהגנם לגן עדן, הוא לא מוותר עליו, וכתוב עליו שמצא רימון תוך אחד ופיפתו זרה, זאת אומרת, היה בו, הוא לא סתם אחד, היה בו הרבה אמת, אבל התערבב שם קצת, זה לא שלא, בתוך האמת היה טיפה של תערובת של האמת, וזה היה מספיק בשביל שהוא כבר הגיע מצב של חטא. אבל אם הוא לגמרי שם, אז זה לא מוביל אותו לחטא, זה לא... החומר, להיות בחומר זה הגנה מהחטאים, כי... אני רואה את האמת, אז אני מבין שהפנטזיה אתם כלום. אני, כאילו, האמת זה חוויית חיים. אני מרגיש שהחוויית חיים שהיא לא קשורה לעובדה שאני חומר ואני חושך ואני לא חווה את החיים כמו שאני רוצה. אז אני בעצם מרגיש שחוויית החיים היא ריקה, היא חלולה, היא לא מספקת, היא לא ממלאת, אז היא כבר לא מעניינת אותי. החוויית חיים המזויפת. אתה מבין, אז אני רואה איזו אישה יפה, אני לא עכשיו חושב שאני אשכב איתה, כי נניח שאני שכבתי איתה, אז באותו רגע היה לי כיף, אבל בעצם זה חלול, בעצם זה לא ימלא אותי, זה לא ייתן לי חיים אמיתיים, אז אם אני רואה את זה כי אני רואה את החושך של החומר, אז זה פחות מעניין אותי, זה פחות רץ לשם. אני אומר, החומר שעכשיו אומר, זה אמיתיות, ושם אין את ה... האישה זה גוש חומר, זה כמו רבי אליעזר בן דודי, שהוא הלך לכל הזונות שבעולם, והגיע לזונה הכי אלופת העולם, אל 10 מיטות זהב, וכשהגיע אליה עם כל המיטות זהב, ואון תואפות הוא שילם לה, אז היא הפיכה, והיא אמרה, מה ההפכה הזאת יוצאת ומה חוזרת, אף אליעזר בן דורדיא אין לך יקר למבא, ואז הוא בחר וחזר בתשובה שלו. כאילו, הוא הרגיש שהיא הפיכה, כאילו, זה החומר, זה החוויה. חזרנו כאילו, אם רגע תסתכל על זה כמו שזה באמת, אז נוד מלא צועה ודם. שכולם רצים אחריו. אז הוא פתאום מרגיש שזה נות מלא צהוב ודם, ומה כבר יהיה לי אם אני אשכב אותה, באמת, כאילו, מה אני אתמלא, מה אני אחיה, איזה אמת אני אקבל, איזה חזון יהיה לי, מה... אז זה כבר לא מעניין. הוא הפגיש אותו עם החומריות. אז קודם הוא לא היה בחומריות. היה לו איזה חלום, סרט הוליוודי, יש יפהפיות, שוכבים איתם ומאושרים. אז הוא היה בסרט, פתאום יחזיר אותו למציאות, אז הוא הפסיק לרצות אותה. בגלל זה זה מעניין, מדברים כאלה. אבל זה יכול להביא אותך עם מצב ששום דבר לא, לא אין לך שום מנעה, אתה בדיכאון. דיכאון החולני, דיכאון קליני, ש... מה זה דיכאון? ששום דבר לא מדבר אליי. אין לי חשק לא לשכב עם בנות ולא לעשות שום דבר. סתם רק לישון. אז אפשר בקלות להגיע גם לזה. כאילו חייבים לעבוד עם האדמה הזאת. אם אתה לא עודר אותה, זה מה שכתוב במשלי, ששדה של איש עצלן מלאה קוצים. זה יתמלא לך קוצים מהחומריות הזאת, זה ירוג אותך. אתה צריך כל הזמן לעדור, כי אחרת זה מצמיח קוצים ודרדרים. הדיכאון הזה, השקיעה הזאת בחומר, זה מקום חשוב, אתה לא תעדור שכל הזמן, אז אתה תהיה בקוצים וזה ירוג אותך. זה מסוכן לכאן ולכאן. זה גשר צר מאוד, העיקר לא לפחד כלל.
כן, אני זוכר שפעם אמרת לי על זה שכאילו...
לא שומע משהו מתנתק לי עם הכל. אושרי, אני לא שומע אותך, משהו בכל לא עובד.
סיימה.
מה?
זה פשוט תעלה, כי אתה רואה... אמרתי, עכשיו שומעים אותי?
כן.
אני רואה שאמרת, כאילו, את המשפט של רבי נחמן, זה הזכיר לי שכאילו גם אמרת לי פעם שכמו שעולים בהר, החיים האלה זה כמו שעולים בהר, פשוט תעלה, אם אתה עוצר אותה, אבל מסתכל עולה מה לא עולה מטה, וזה נהיה לא... לא פשוט כזה.
בדיוק. טוב, בסדר, שיהיה טוב, להתראות, להתראות אריאל, נעים להכיר, להתראות.